אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
גיבור תרבות. הדוקטור דן הרה והדוקטור דוד גורביץ' באולפנים יונתן גת.
Canadian government spokesman said that your art could not be described as original sculpture. Would you agree with that?
Yes.
Why do you agree?
Well, because it's not original.
You have just then copied a common item.
Yes.
Well, why have you bothered to do that? Why not create something new?
Because it's easier to do.
Well, isn't this sort of a joke then that you're playing on the public?
No. It gives me something to do.
1 2 3 If you close the door, the night could last forever. Leave the sun shine out.
כן, זה היה קולו של גיבור התרבות שלנו לתוכנית הזאת, אנדי וורהול, וזה היה קטע שבו הוא מגיב על העובדה שממשלת קנדה הכריזה על הפסלים שלו כלא מקוריים, והוא עונה, זה נכון. אנחנו עוד נתייחס לעניין המקוריות והשכפול בהמשך, אבל בינתיים אני רוצה להגיד שלום לחברים שלי כאן באולפן, דוקטור דוד גורביץ', אורגינל.
אין כזה דבר, אני מסכים עם אנדי וורהול, אני יכול להיות רק השכפול של עצמי לשירותך.
יפה.
מה זה אומר, יונתן, שאני העתק?
לא, רציתי להגיד דוקטור...
אתה רק העתק, אין משהו אחר.
רציתי להגיד דוקטור דן הרב, אקזמפלר אחד.
אוקיי.
ואני יונתן גת, וגיבור התרבות שלנו הוא מאוד שנוי במחלוקת. יש כאלה שרואים בו את אחד ממחוללי המהפכה הגדולה של האומנות כחלוץ הפופ ארט, מושג שגם עליו אנחנו תכף נדבר. אחרים חושבים שהאומנות שלו היא קשקוש ושקר אחד גדול בסגנון החייתים של בגדי המלך החדשים. אנחנו ננסה לבדוק את שתי אפשרויות האלה כאן בתוכנית.
טוב, אני לא הייתי כל כך אוונגרדי בלקבוע שיש משהו באמנות של אנדי וורהול שהוא שנוי במחלוקת היום. זאת אומרת, הוא הכוכב הכי גדול.
אני יכול להראות לך הרבה מאוד אנשים שחושבים שהוא רמאי.
טוב, אנשים שהם לא מעורים בשיח של האמנות. הוא בעצם ביחסי הגומלין המורכבים מאוד בין התרבות הפופולרית לאמנות שעוד נדבר עליה.
גם שכל האמנות לא סובלים אותו.
תשמע, כל אחד יכול להעדיף אחרים, אבל יש איזשהו קונצנזוס, והוא בבחינת, הייתי אומר אפילו, חובה היא להוכיח שהוא לא פרה קדושה כפי שהוא נמצא, ולאו דווקא להסביר למה הוא שנוי במחלוקת. זאת אומרת, להפך, חובה להתפוך אותו לשנוי במחלוקת, כי הוא לא כרגע שנוי במחלוקת. אז בזה אני מסכים איתך. אני אומר מילה אחת רק על אנדי וורהול, שאחד הדברים המדהימים ביותר שהוא יצר בתולדות האומנות, ובכלל בתולדות המחשבה החברתית והתרבות, זה הקשר שהוא גילה, בשלושה דברים שהיה תמיד מאז ומעולם, אבל הוא הכי חזק שהצביע עליהם. הקשר בין כסף, תקשורת ואומנות. ויחסי הגומלין הלא תיאוריים בשלושת המרכיבים הללו. בתפיסה הקלאסית, האומנות היא אנטיתזה של הכסף, אנטיתזה של החומרנות, אנטיתזה של הבורגנות והקפיטליזם. בתפיסה שלו, הכסף הוא אומנות, ואומנות עשיית הכסף זה גם האומנות של המוזיאונים. זה מהפכני.
כן, אני חושב יונתן בהתייחס לדברים שאמרת, אני חושב שזה גם וגם, אני חושב שזה מה שוורהול, זאת המורשת האמיתית שלו, שאנחנו יכולים בו זמנית לחשוב שכן, אולי הוא לא אומן גדול, הוא בכלל לא אומן גדול, ובו זמנית לראות בו גאון עצום, אני חושב שזה בדיוק העניין, שאנחנו מסוגלים אחריו לראות את השטוש ההבחנות הזה, את העובדה שזה יכול, עד כמה שהדבר נשמע אבסורדי, כן? זה כן יכול לדור בחפיפה אחת. האיש עצמו מגלם את זה, והאומנות שלו מגלמת את זה, שאתה עומד מול האומנות של וורהול, ואתה שואל, זאת אומנות?
כן.
הרי זה קשקוש. ובמבט קצת יותר מרחוק, ובוודאי ברטרוספקטיבה, אתה אומר, אין ספק שזאת אומנות, האיש הקדים את זמנו, הוא עשה את מה שאומנות צריכה לעשות, לפתוח לנו את הראש. הוא גרם לנו להסתכל אחרת על העולם. אז בוודאי שזאת אומנות.
אנדרו וורהולה, כן, זה השם המקורי שלו. נולד בשנת 1928 בפיטסבורג שבפנסילבניה, להורים שהיגרו מהאימפריה האוסטרו-הונגרית של אז, סלובקיה של היום. הוא גדל בשכונת עוני שאותה כינה המקום הגרוע ביותר שגרתי בו אי פעם, ונאלץ לישון באותה מיטה עם עוד שני אחיו. אמו, לפרנסתה, נקטה בתים ועבדה בסידורי פרחים שאותה מכרה מדלת לדלת. כבר מגיל 5 היטיב לצייר, והיה מקבל מאמו חטיף שוקולד אחרי כל ציור שהשלים. הוא לקה בקדחת שיגרון שהסתבכה והפכה להפרעה במערכת העצבים, דבר שגרם לו לשינויים מצבי רוח קיצוניים, רעידות ואביטות בלתי רצוניות, וזה דבר שגרם לו להיות דחוי בבית הספר. בסופו של דבר הוא נשר מהכיתה שלו. המחלה הותירה אותו לבקן עם כתמים אדומים על אור הגוף. בגיל 17 הוא החל ללמוד אומנות באוניברסיטת קרניגי והתבלט כאחד הציירים המוכשרים של הקולג'. בשנת 1949 החל לעבוד כגרפיקאי במגזין גלמור. שם בין היתר צייר נעליים לכתבה המפורסמת תחת הכותרת "הצלחה היא ג'וב בניו יורק". את השם וורהול הוא אימץ אחרי שבאחד הפרסומים כתבו את שמו בטעות, וורהול במקום וורהולה. הוא אחד מחלוצי הפופ ארט, מושג שתכף נרחיב בו כמובן, ואת עבודותיו יצר בעיקר בסדנה שלו בניו יורק שנקראה The Factory. לשם הגיעו אמנים רבים שלקחו חלק מפעילות המקום, וביניהם לוריד ולהקתו ולוות אנדרגראונד, שהפכה ללהקת הבית של וורהול, ואת אחד משיריה אנחנו שומעים עכשיו ברקע. בהמשך הוא הפיק את אלבומה הראשון וגם ייצב לה את העטיפה המפורסמת עם הבננה. בין עבודותיו המפורסמות דיפטיכון מרילין, בו נראים 50 צילומים זהים של מרילין מונרו בצבע ובשחור לבן, יצירה שנבחרה על ידי 500 מבקרי אומנות באנגליה כשלישית בחשיבותה בהיסטוריה של האומנות המודרנית. עוד מהיצירות שלו, בקבוקי קוקה קולה, בה נראים דיוק הנאות של בקבוקי החברה המפורסמת, ו10 פורטרטים של יהודים במאה ה-20 שכלל את דמותם של זיגמונד פרויד וגולדה מאיר. הוא העריץ את שירלי טמפל מגיל צעיר, הוא חבש פאה בלונדינית. הוא זה שקבע את המשפט המפורסם שכל אדם עוד יזכה ל-15 דקות של תהילה. הוא היה אחד מכוכבי חיי הבוהמה והמסיבות של ניו יורק. בשנת 1968 בוצע ניסיון התנגשות בחייו שממנו הוא ניצל. הוא נפטר בשנת 1987 בעקבות סיבוך של ניתוח בכיס המרה, בגיל 58 בלבד. ועוד דבר אחד אחרון, באחד הראיונות הוא נשאל האם הוא נפגע מהביקורת השלילית על האומנות שלו, והוא ענה, אני אף פעם לא שם לב מה כותבים עליי, אני רק מודד את זה באינצ'ים. Cause if you close the door, I'd never have to see the day again. I'd never have to see the day again. Once more, I'd never have to see the day again. טוב, אני חושב שאם אנחנו מדברים על אנדי וורהול, אנחנו קודם כל צריכים לדבר על הפופ ארט. הפופ ארט הוא הז'אנר שאנדי וורהול נחשב לחלוץ שלו, ובואו ננסה רגע להסביר במה מדובר. אפשר, אני חושב, להבין כבר מהשם את המשמעות. הפופ, כלומר הפופולרי, שנכנס לתוך עבודת האמן. בניגוד לאומנות המופשטת בעבר, בעבודת הפופ ארט יש התכתבות עם עולם התרבות הפופולרי. שימוש באייקונים מהקולנוע, מהמוזיקה, שימוש במרילין מונרו למשל, שימוש באלוויס פרסלי למשל, שימוש בפרסומות, במוצרי צריכה, בקומיקס. הפופ ארט מזמין נגישות, סינכרון עם הסביבה התרבותית שלו, אבל מזמין גם ביקורת על העולם הזה, עולם ההתמכרות לאלילים, התמכרות לטלוויזיה, לפרסומות וכדומה. כאילו מבקר את העולם הזה, ועדיין יש בו הערכה לא מבוטלת והתפעלות מהזוהר של העולם הזה, מהצבעוניות של העולם הזה.
נכון מאוד, אני חושב שיש בו התפעלות מהזוהר ומהצבעוניות, כמו שאמרת, נכון, יונתן. ותחשוב רגע, באדם שכל כך העריץ את הזוהר, שכל כך העריץ את הוליווד, שחי חיי זוהר מוחצנים ומלא אירוניה עצמית, איזה מוות אנטי זוהר היה לו כשהוא הסתבך באיזה מה, בדלקת וקיבה מראה, מה זה היה? זה ניתוח שטותי שאנשים מחלימים ממנו, לא מת מוות של זוהר, אני יודע, קוביין מת במוות זוהר, אני יודע, הסולן של הדלתות, מת, אתה יודע, למות...
ג'י מוריסון.
ג'י מוריסון, באיזה גיל הוא מת? 27?
משהו כזה.
כן, אוקיי, זה מוות גדול. הוא מת כאילו, מין מוות טריוויאלי, בניגוד מוחלט לאורך וסגנון חייו, ובניגוד מוחלט לאומנות שלו.
כן.
אני חושב שהנקודה המרכזית היא בהבנת המהפכה שלו, שאתה ציינת, הפופ-ארט, שאנחנו עוסקים, אבל זה נכון, נקודה מצוינת להתחיל בה את הדיון, זה המהפכה שלו באומנות, היא להבין שמה שהוא הביא לעולם ולתרבות שלנו, זה הכרה שהאומנות היא לא בשמיים. היא לא... הביטוי לויז'ן הרוחני של האומן הפנימי, אלא האומנות הם חיי יום יום.
זה לא רק שערת הנפש של האומן.
זה לא שערת הנפש שמקבלת את ביטויה בצורה מופשטת על ידי הצבעים, על ידי הצורות המופשטות, כמו בציורים המתפוצצים האלה של ג'קסון פולוק, כן, שהכל פרוטופלזמה של העולם הרוחני והפנימי הזה שזורם. וורל אומר, בוא נחזיר את המבט לזה, מה אנחנו רואים שם? טלוויזיה. מה אנחנו רואים שם?
מקדונלדס.
מה אנחנו רואים שם? קוקה קולה. מה אנחנו רואים שם? כסף, 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 שטרות של דולרים. בוא נצייר את זה. עכשיו, כשהוא מצייר את הטריוויאלי, אז הוא בעצם אומר דבר חדש. אני לא רוצה לחדש משהו, אני לא רוצה להביא ויז'ן חדש, אני רוצה לצייר לך את מה שאתה מוקף בתוכו, אבל לצייר לך באותה צורה, שלא תהיה לך ברירה אלו להיות ביקורתי כלפי אותה תרבות צריכה, כלפי אותה תרבות זוהר. אם אני אצליח גם לגלם את מה שמסביבנו, וגם לבקר את מה שמסביבנו, הרי אני גאון. אני חושב שזו הייתה האסטרטגיה הפנימית, הדיפ סטרטג'י של אנדי וורל.
זה מאוד מעניין מה שאתה אומר, דוד, אבל איך אפשר גם לבקר דבר ולהריץ אותו בו זמנית? איך הוא עושה את זה לדעתך? בטכניקה שלו?
הוא עושה את זה בצורה מאוד... הטכניקה היא פשוטה. הוא אומר לנו ככה, אני לא ממציא שום דבר חדש. אני לוקח צילומים, נגיד שתאונות דרכים.
קוקה קולה. אוקיי.
נגיד תאונות שתאונות דרכים. או אני לוקח קוקה קולה. או אני לוקח את הגרדום, את הכיסא החשמלי האמריקאי. אני לוקח את התמונות האלה, ואני מצייר אותם או משכפל אותם באמצעות טכניקה של הדפסים וכיוצא בזה. אני מייצר עוד שכבה נוספת למה שהמדיה, מה שעוסקת בזה, בפופולרי, בקטסטרופלי, בצהוב. על ידי כך, אני מעיד על המציאות שמסביבי, המציאות שבמוות, מקדונלדס, קוקה קולה, מרלין מונרו, כיסא חשמלי ותאונות דרכים, זה חומר חם של המדיה. באותה מידה, אין לה שום הבחנה מה טוב ומה רע. הכל זה טוב, ג'וסי, וזה עובד מצוין.
כן.
ומצד שני, על זה שאני משכפל את הקיים, את המובן מאליו, אני הופך אותו לגדוש מדי, קיצוני מדי, ולכן אני מבקר אותו. כלומר, הוא יכול כן לאכול את ההוגה, וכן להשאיר אותה.
שלמה.
שלמה. עכשיו, זאת לא גיונות?
Like you take a cement fix, be a standing cinema. Dress my friends up just for show, see them as they really are. But the people in my brain, too new pens to have a go. I'd like to be a gallery, put you all inside my show. Andy Warhol looks a scream, hang him on that wall. Andy Warhol, silver screen, can't tell them apart at all.
ויכול להיות שבעצם זה שהוא משתמש בכאן הציור ומביא לתוכו דבר שאמור להיות מוקצה. כמו מקדונלדס, כמו הלוגו של מקדונלדס.
לא, כאן הציור אמור להיות המדיום שלך החדשני, שזה הוא בעצם האומה...
זה אמור להיות המקום הקדוש של המוזה של האומה.
נכון.
והוא מביא לתוכה את הפלסטיק, את המלחוטי,
את הרדימייד.
את הרדימייד,
מצוין.
רגע, צריך להסביר למאזיננו גם את הרדימייד.
תסביר מה זה רדימייד. נסביר מה זה רדימייד. נסביר מה זה רדימייד. רדימייד זה חפץ מצוי. אובז'ט רובה בצרפתית. אבל פה אנחנו לא בשיעור בפילולוגיה ובלינגוויסטיקה, אלא בהסבר מה זה הרדימייד. פירושו של דבר, שאני לוקח חפץ שאני מוצא אותו, מנתק אותו מההקשר שלו, והופך אותו למשהו אחר. דוגמה לרדימייד מדהים שלו. יש את העניין הזה של קופסאות של כל מיני דגנים, ברילו, כזה קופסאות ברילו, שזה קופסאות אמריקאיות של דגנים, פסטות כאלה, מסוגים שונים ברילו. מה הוא עושה? הוא לוקח את אותה קופסת ברילו, הוא מרוקן אותה מפסטה ומציף 15 קופסאות ברילו בתוך חלל המוזיאון. הוא לקח את האובג'ט רובה, את הדבר, החפץ המצוי, ניתק אותו מההקשר שלו, של הצריכה, הפך אותו למשהו קדוש, בעצם זה שהוא מיקם אותו בתוך חלל אומנותי, ויצר אירוניה פנימית, כי א', אין בה פסטה, 2, מה עושה פסטה בתוך מוזיאון, 3, הוא יכול לתת גם פסטה אמיתית, להגיד לאנשים, בואו תופו, בואו תאכלו, או לפזר סוכריות וכיוצא בזה. כך הופך את האומנות שלו לחתרנית.
אתה יודע שבעצם כל פרסומאי תמיד היה רוצה להיות בתוך תוכו או משורר או אומן או צייר גדול. והפרסום מנסה בנוכלות מסוימת לגנוב אמצעים מסוימים מעולם האומנות כדי לשווק מוצרים מסוימים. מה שאנדי וורול עושה זה בדיוק התהליך ההפוך.
זה מצוין מה שאמרת.
הוא שואב מתוך עולם הפרסום כדי להשאיר ולהעצים את עולם האומנות שהוא מייצר.
נכון. עולם הפרסום עושה קניבליזציה לאומנות, ואנדי וורול עושה קניבליזציה לפרסום. בדיוק ככה.
אני רוצה להעיר הערה לגבי האובג'ט רובה, לגבי החפץ המצוי. מה שמעניין זה שהאומן יהיה איזה דושן שלוקח משתנה וממקם אותה במוזיאון, יהיה איזה
קורא לזה מזרקה.
בדיוק, יהיה איזה וורול שממקם קופסאות שימורים או קופסאות פסטה בתוך המוזיאון, מבקשים להאיר את עינינו בעצם בהפיכה של המוצר המסחרי לאומנות. אבל מה עושה הממסד האומנותי? הוא הופך את הדבר הזה ליצירת אומנות, והיום אתה יכול לחפש את המקור של המזרקה, ואתה תמצא אותו באחד המוזיאונים, כמו גם את קופסאות הברילה. זאת אומרת, בעצם מהלך הפוך, שבא ואומר, אוקיי, אתה ניסית להראות כמה שהקופסה הזאת היא דבר יומיומי, דבר ש... בעצם כל אחד יכול לשים קופסה במוזיאון. לא, אבל הקופסאות הספציפיות האלה שוורול שם, הם אומנות גבוהה, והם עולות הרבה כסף היום.
כן, אחד האומנים ש...
אתם יודעים כמה עולה קופסה כזאת? אתם יודעים כמה עולה? אתה יודע כמה עולה קופסה כזאת?
אין מושג.
קרוב למיליון דולר.
בבקשה. מה שמוכיח
שהוא צדק.
שהוא צדק. שהוא צדק, שבמהפכה שהוא עשה, היא היה בה רשעות אמיתית. זאת אומרת, הוא גם יצר מהפכה ביקורתית, והוא גם עשה מזה כסף. כלומר, הוא הוכיח את התזה, שאפשר לאכול את העוגה ולהשאיר את הפנימית, אפשר לחרבן את כולם וליהנות מזה. כלומר, המוזיאון בסופו של דבר, השתחווה לפני אנדי וורול, והפך אותו לאומן קנוני. האומן הקנוני הגדול ביותר של המחצית השנייה של המאה ה-20, יחד עם ג'קסון פולוק, המתחרה שלו, מהאסכולה המופשטת מהצד השני, כן? כשני האומנים הכי גדולים, שני הכיוונים. אז אפשר להגיד שהצלחתו של אנדי וורול היא בעצם כך שהוא הוכיח שהוא גם יכול להיות ביקורתי וגם יכול להיות מסחרי. זאת אומרת ששני הדברים האלה, בתפיסה הקלאסית של אומנות, הם הולכים אחד נגד השני, בתקופה של הקפיטליזם המתקדם, הולכים יד ביד. האומנות והביקורת והקפיטליזם הולכים אחד עם השני. כלומר, אין שום הבדל בין אומנות לפרסומת, כי פרסומת רוצה לשווק, אבל גם אומנות משווקת. עובדה שתן לי ורול, אתה יכול למצוא, אני יודע, במשרדי הנהלות של בנקים מפורסמים. אפילו ג'קסון מיילי, אנדי וורול, שאתה יכול להגיד, זה כבר, זה ידוע, אז אנשים לא מתעצבנים מזה, אבל גם ג'קסון פולוק, שכאילו עושה שערוריות, גם הוא נמצא בהנהלות של הבנקים הגדולים. מה זה אומר? שהאומנות היא חלק מהשיטה של הקפיטליזם, ואי אפשר להפריד את זה אחד מהשני. הקרדיט שלו, שהוא יפנה את תשומת הלב שלנו לעובדה הזאת, זאת החדשנות שלו, לא ביצועיות, כמו שחשבו פעם, איזה מברשת נפלאה יש למונה, איך נגיעת הצבע הזה של האקספרסיוניסטים נוגעת ולא נוגעת. הוא אמר, בולשיט, לא חשוב מגע היד של האומן, אני מכונה, הוא אמר. אני מכונה, אני רוצה להיות מכונה. והוא הוכיח לנו, לא רק שהוא מכונה, שכולנו מכונות. מכונות שקונות אותו, מכונות שצורכות אותו, מכונות שמבקרות אותו, וגם מכונות שלא יכולות איתו ובלעדיו. בקיצור, אני חושב שהוא נמצא באיזשהו מקום למעלה, והוא נהנה מהשיחה הזאת.
Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go doot 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 doot. Do 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 do. Little Joe never once gave it away. Everybody.
אתה יודע, אני חושב שחלק מהעניין זה גם הפרסונה שלו. אני חושב שזה בלתי נפרד מהאומנות שלו, כי בפרסונה שלו הוא היה נראה מוזר, הוא היה נראה אקסטרווגנטי, ויחד עם זאת...
קראו לו התימהוני הקדוש.
בדיוק. הוא היה אקסטרווגנטי, הוא היה הומו, ומצד שני, אתה יודע, מה שמושך את תשומת הלב זה שהוא היה מאוד מצומצם בהתבטאויות המילוליות שלו.
כן, לא כמו נתן, ששמענו בהתחלה.
בדיוק, הוא לא נתן מפתחות ברורים, הוא לא נתן מפתחות ברורים להבנת הכוונה שלו, אלא להפך, הוא השאיר את זה מאוד מאוד פתוח, ואולי אני אומר אפילו משהו אולי חריג. אולי הוא בעצמו לא חשב עד הסוף. הוא פעל...
לא, רואים שהוא לא מאה.
ואני חושב שזה סוד, אחד מסודות הקסם שלו, זה שהוא השאיר את הדברים האלה באמת, הייתי אומר, פתוחים לגם וגם. אתה רוצה לראות בזה אומנות גבוהה, בסדר, אתה רוצה לראות בזה זבל של דבר.
יש לי תזה לגבי העניין הזה, שהוא רצה להגיד לנו שזה זבל.
לא, לא, לא.
אני... בסדר, יש לי תזה לגבי אם הוא רצה או לא רצה. התזה שלי היא שונה קצת ממה שאתה מציע. זה לא שהתפלק לו, לדעתי, ברעיון שאתה ציטטת בתחילת התוכנית שלנו, what do you think about your art? Is it beautiful? Yes. Do you think is it? No. Yes. No. Thank you very much, Mr. Warhol. זה פחות יותר הרעיון. באדם שעושה ככה, ועונה ככה לתשובות, באדם שהוא לא ילד קטן, הוא לא נולד אתמול, הוא יודע איך מתראיינים אומנים בטלוויזיה, וכדי למכור יצירות.
מה זה יודע? הוא מומחה, המומחה לעניין הזה.
נכון מאוד.
של הטלוויזיה, כן.
אז בוודאי, לא איזה כזה תינוק שנשבע, ולא יודע מה החיים שלו. הוא מאוד מניפולטיבי בתשובות שלו. בזה שהוא אומר כן ולא, מה שהוא עושה, זה הופך לצחוק את המראיין. שים לב מה שאני אומר לך. כלומר, לא במובן הזה שרוצה להתעלל במראיין, ללעוג לו, אלא במובן שהוא שואל, אומר לו בעצם בצורה עמוקה מאוד, על ידי תשובות ומילים קצרות. השאלות שלך שאתה שואל לגבי משמעות האומנות, הן לא השאלות הנכונות. אתה מחפש את הדבר הישן, שהוא להסביר את העולם ואת המשמעות שלו באמצעות אומנות. זה נגמר כבר.
אתה מגוחך, אתה החיקוי, אני הדבר האמיתי, זה משהו.
בדיוק, כשאני אומר כן, לא... אתה, זה ששואל אותי את השאלות החכמות האלה.
אתה שכפול של כל האנתולוגיות, של כל הרעיונות שהיו אי פעם.
משהו כזה.
אתה שכפול.
ותן לי לתת לך הוכחה אולטימטיבית לזה, שאתה שכפול. המראיין שואל שאלה ארוכה, וכמה מבקרים בדורך טענו שאתה כזה וכזה וכזה וכזה, והוא נותן לו לדבר, כאילו הוא נכנס לתוך חלל פתוח, ומדבר ומדבר, ואף הוא לא מתנגד לו. בסוף הוא שואל את זה שאלה, אחרי שהוא נותן שיטת השלמה של אולי 3 דקות. הוא אומר לו, yes. מה אתה צריך להבין מזה? הוא אומר לו, לא. כי בסוף הוא כן צריך לשים את זה סימן שאלה המראיין, הוא לא יכול רק לנאום נאומים. הוא הופך את עצם הפומפוזיות של שאלת המשמעות למופע מגוחך שעובר תהליך של פירוק. כך שהתשובות האידיוטיות שלו כאילו בכלל לא אידיוטיות, הן עמוקות, שאם הן לא היו עמוקות, הן לא היו שורדות בתוך אייקונים כאלה שמצטטים אותה כבר 60-70 שנה, כל רעיון או כל דיון.
אני חושב שהוא לא הפריד, הוא לא הפריד בין רעיונות לכל יתר מוצרי הצריכה שיש בתרבות הפופולרית. כמו שהוא עשה הרבה מאוד מופעים משונים בחייו, הוא ראה ברעיון גם כן כדבר משונה. שאפשר לעשות בו דברים משונים.
This film, The Chelsea Girls, packed them in at a Cinematheque. In fact, there was a full-page ad in the Village Voice for it, quoting the many critics, so including even Dick Preston, who quoted Jack Smith as giving you, making bad comments about you. Preston himself was impressed with the film, so were several other people. Now, even Archer Winston of The Post came to see it, and whatever anyone might think about Archer Winston, at least he came to see it.
We have two movies to make tonight. We have to... Can you talk faster?
ואיתנו האמן, הצייר והמורה לאומנות, גם שלנו פה בתוכנית כבר קבוע, יאיר גרבוז. אלן.
שלום, שלום.
יאיר, אני רוצה לשאול אותך, אנחנו יודעים שמבקרי האומנות בתחילת הדרך של וואול לא סבלו אותו, לפחות לא העריכו אותו, לא ספרו אותו. מה קרה שזה השתנה?
תראה, אתה מכיר את זה שרוב התשובות נמצאות בשאלות בהתחלה ואחר כך, זה כל מה שקרה. זאת אומרת, זה מלווה את האומנות הרי לא רק בעניין אנדי וורל. דרך אגב, זו תופעה טובה, אם לא נתלונן עליה זה בסדר. זה אומר שאנדי וורל הוא מקרה חשוב, לוקח זמן לקלוט ולוקח לו זמן להיקלט. כשאין בעיה אז כולם צודקים.
אבל בכל זאת, כן, אבל בכל זאת, אתה יכול לתאר את התהליך הזה, באיזה אופן הביקורת השפיעה על האומנות של אנדי וורל? זאת אומרת, להיקלט פנימה, להיקלט, להפוך להיות דבר פופולרי?
תראה, קודם כל, אני חושב שזה יהיה מעניין לקשר את זה, וזה מתקשר עם העובדה שאנדי וורל בארץ לא היו לו הרבה צאצאים. זאת אומרת, יש הרבה מאוד אמנים אמריקאים שהרבה אמנים ישראלים פעלו בזיקה מאוד חזקה אליהם, ואנדי וורל הוא לא אחד מהם, זאת אומרת שהוא היה אמן שקשה לקבל אותו מלכתחילה, וזה כי קודם כל הוא היה באמת פופ אמיתי וקיצוני, זאת אומרת על פי ההגדרה, הוא באמת עסק בחברה, בפרסום, בהצלחה, אפילו הייתי אומר קצת באגוטריפ. עכשיו המבקרים נגיד התרגלו למשהו הרבה יותר אקספרסיבי, יותר מהוסס, בעיקר בארץ. תשים לב שנגיד ראושנברג שהשתמש בטכניקות קרובות לאלה של אנדי וורל, בעיקר את פס המשי וכל ההורדות למיני מה שנקרא ההדפסות
והחפיטציות,
גם השכפולים, התקבל הרבה הרבה יותר חזק גם, 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 גם שם וגם בישראל, ושאנשים הרבה יותר בקלות התרגלו פשוט להתחבר לרטט, לסובייקטיביות, לעיוות, לעצבנות, לאקספרסיביות, לגמגום אפילו. אני מתכוון לכל הביטויים האלה, הם ביטויים חיוביים, אבל הם נוגעים לאומנות שראינו יותר כזו אז, והנה אנדי וורל פתאום מביא משהו אלגנטי יותר, נקי, בהיר, מסוגנן.
גם יותר חד משמעי.
מה?
גם יותר חד משמעי.
יותר חד משמעי, ועל פניו יוצר בעיה גדולה, האם הוא דן בפרסום ובפרסומת ובצריכה, או שהוא בעצמו מוצר כזה, והוא בעצמו לא עושה שום דבר שהוא about, אלא הוא מייצג את הדבר עצמו, את החברה הצרכנית ואת כל הבעיות שזה יוצר. כמובן שבמבט רטרוספקטיבי רואים עד כמה הוא היה אמן חשוב, ועד כמה האומנות שלו היא כל כך ייחודית בזה שהוא, הוא אחד האמנים שהכי מעניין לדבר עליהם בהקשר ליחסי ציור, צילום, דפוס, קולנוע. זאת אומרת, כל המורכבות הזאת של עבודות של אנדי וורל קשורות ברפיטציה, קשורות בסדרה, הסדרות יש מסוג שונה, כי סדרה היא לפעמים השוואה, היא לפעמים הנגדה, היא לפעמים, אני יודע, סיפור בתמונות. אצל אנדי וורל, הסדרתיות יוצרת העצמה. לא התפתחות אלא העצמה. זאת אומרת, זה לא סיפור בתמונות, אלא זה דמוי. כשאתה מסתכל מרחוק, אתה אומר, אוי, יש פה סרט. אתה מסתכל, אתה אומר, אוי, יש פה איזה פוטורומן. אבל לא, כי זו אותה תמונה שחוזרת על עצמה. לפעמים זה מנהיגים, לפעמים זה פרח, לפעמים זה אלביס, לפעמים זו מרלין מונרו. ובכל זאת, הוא מצליח עם דיוקן אחד שחוזר על עצמו, ליצור, לא הייתי אומר סיפור, אלא ליצור תוכן. תוכן שמדבר על זמן, על מקום, ועל פרסום ועל להיות מפורסם. אתה יודע, אני חשבתי על זה, האמנים הישראלים הרבה פעמים לקחו מומנות בינלאומית טכניקות, לקחו גישות, אבל לא לקחו, נאמר, את היכולת של אנדי וורן לחשוב על עצמו ככוכב. אם אני אפילו אנסה לדמיין את עצמי, חושב על עצמי ככוכב, כמצליחן, כסלבריטאי, אני פשוט אתפוצץ מבושה. הדבר הראשון שאנחנו חונכנו עליו, זה קודם כל להתבייש, אחר כך לשאול מה עושים בזמן שנותר.
אבל גם האמנות שלך, לפחות בחלקה מזוהה עם איזשהו פלירט עם התרבות הפופולרית, פלירט אירוני, שהוא מושפע באופן כללי מאותה רוח.
אוקיי, אז לכן הבאתי את הדוגמה של ראושנברג, שהוא גם הוא עושה את כל אלה, אבל הוא קרוב ללבנו, מפני שמדי פעם הוא לוקח מכחול ומתיח צבע, ונותן נזילה, ונותן התזה, ואנחנו בנאים כולם, אז אנחנו אוהבים תיח, אנחנו אוהבים התזות, אנחנו אוהבים אקספרסיה, אנחנו אוהבים מרפי לוי עד קופרמן, או דרך זריצקי, זאת אומרת, הכל דברים שהם מעובדים, והם מתרגמים שפת גוף מאוד עשירה. אצל אנדי וורול יש ריחוק, הוא לא מקרב אותך, הוא נורא נורא מתקשר לנו עם קולנוע. דרך אגב, אני נורא אהבתי את הסרטים שלו. אני חושב שבסרטים שלו...
אתה גם צפית בשש שעות,
כמה שעות? הסרט שלו סליפ, כמה שעות? ארבע שעות?
קודם כל, אני מבין מהר, ואני יושב... אני יושב מעט. לא, אני לא יכול לשבת שש, אני לא יכול לעמוד שש שעות, אני לא יכול לעשות שום דבר שש.
אז נהנית מהסרט? נהנית מהסרט שלו?
כן, מפני שתראה, יש משהו בסרטים שלו, שהוא שיעור שאני נורא אוהב להעביר אותו גם בהקשר לאחרים, הריאליזם שלו הוא ריאליזם אמיתי, זאת אומרת, אתה רואה אנשים, והם עושים פעולות פשוטות, הם פשוט סתם מתקיימים, הם לא מציגים, ואתה אומר כמה זה מכוער. ואז אתה אומר, בעצם כשמישהו עושה ריאליזם אמיתי, אתה נבהל, אתה לא נהנה. אנשים אומרים, איזה יופי, זה ממש ריאליסטי. כשזה ריאליסטי, זה לא יופי.
נכון.
ואנדי וורול יודע להביא אותך, כאילו אתה נקלעת למקום שאתה לא אמור להיות שם, אתה מרגיש מציצן, ומצד שני אתה לא נהנה מהפירות של ההצצה, כי האנשים, הגופים לא מעוררים, והחיים לא נראים יפים, ויש משהו נורא 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 חזק בסרטים.
אתה חושב שכל זה נעשה במודע?
אני לא כל כך מרבה להשתמש במילה הזו, מודע. אם עשית, וזה קיים, אז יש לך עוד מספיק זמן להיות מודע לזה אחר כך. אז זאת אומרת, כמו שאנחנו כרגע מודעים, אז הוא לא יכול להיות כבר מודע, כי הוא איננו, אבל בוודאי הרבה לפנינו, הוא ידע את הדבר הזה. אנחנו במקרה של אנדי וורול גם קיימים, כמובן, הפרסומים המילוליים שלו, לרבות המשפט המפורסם של 15 דקות תהילה. כן, זה היה דבר מודע, אבל בקלות, נגיד, אמן כמו אנדי וורול, חקיינים שלו נראים מגוחכים לגמרי.
כן, זה ברור.
כיוון שהוא שייך לסוג האמנים שההמצאות שלהם שורפות קרחת יער, מה שאני קורא. שאי אפשר להעתיק אותה, כי ההעתקה שלה הופכת אותך לנודניק. זה מעניין לספר כאן שיש אמן איטלקי, לא נורא ידוע, גם לא נורא חשוב, אבל הוא החליט שהוא רוצה לא לצפות להיסטוריה שתעשה איתו חסד, לא לצפות לעתיד שיהפוך אותו למפורסם, והוא יצר בעצמו מה שנקרא העלאה עצמית, ושולח לאנשים חינם ספרים שלו וחוברות שלו, מאוד מאוד מגלומנים במתכוון, ובאחד מהם הוא שלח סדרת בולים שהוא צייר את עצמו, פורטרט עצמי בסגנון אנדי וורול. זאת אומרת, אני מספיק מפורסם כי... הנה עובדה, כבר אנדי וורול צייר אותי, מה שכמובן לא נכון, כי הוא לא צייר אותו.
צריך לשאול
כן.
רוצה לשאול אותך משהו, אתה נותן לי להשחיל איזה שאלה קטנה, אז אני אשאל אותך. העמדה הכפולה שלו כלפי הקפיטן, אתה מקבל את התזה שהוא אכל את ההוגה והשאיר אותה שלמה, כלומר, הוא היה אחד מהמוצרים הקלאסיים של הקפיטליזם, ומצד שני, כמובן, הנהנה הגדול מהשיטה הקפיטליסטית, ובאותו מחיר הוא הפך להיות למבקר הגדול של השיטה. איך זה עובד?
אז קודם כל זה נכון. שנית, זה פחות נכון בסרטים שהזכרתי קודם.
נכון, הם אבנגרדים יותר.
הסרטים מפרקים את העניין, אין שום תועלת מהסרטים האלה. אין, זאת אומרת, מי שאוהב אותם, הוא כבר לא שייך לרוב. בציורים שלו בהחלט קיים הדבר הזה. יש טעות, אולי קושי, סליחה, לא טעות. כשאנחנו מסתכלים על רפרודוקציות, תמיד אנחנו מפסידים הרי. ואנחנו חיים הרבה מאוד בארץ, בוודאי מספרים. אבל כן. גם בעולם אנשים לא רואים הכל בכל הזמן. אנדי וורול, שיוצא מן הצילום אל הציור, כשהוא חוזר לצילום בספר, הוא מפסיד יותר מאשר אני כצייר מפסיד.
תסביר.
אני מתכוון שכשאתה רואה את זה על בד,
כן.
ואתה נמצא במרחק 20-30 סנטימטר, שהוא בעיניי מרחק המומלץ, להסתכל על אומנות, ופתאום מבט גדול עליך, ופתאום אתה רואה את הסימנים של מגע וההדפסה, מה שנקרא, ואתה רואה את בכל זאת את ההבדל, זה דבר אחד, וברגע שמצלמים, מקטנים את זה ל10 סנטימטרים בספר, זה חוזר להיות צילום, ולא about צילום. ולכן אמנים שעושים טייק אוף על צילום, נורא מפסידים מרפרודוקציה. אז אנדרי וורול בספרים נראה הרבה יותר מוצר צריכה, כמו שאתה אומר. כשאתה נכנס לגלריה ורואה קיר ענק של אנדי וורול, או בעיקר חדרים שלמים, כשיש חדר שלם, ואתה מרגיש מוקף באיזה מין טפט, איך להגיד, מחזק את האובייקט וגם ממעיס אותו בו זמנית. הרי אתה רואה 100 פעם מישהו, אז כל אחד שרואים אותו 100 פעם נמאס. אז בכל זאת,
חוץ מנתניהו,
דוד חייב להכניס תמיד פוליטיקה לשיחות איתך.
הוא צודק,
אבל אתה רואה?
אין ברירה, פשוט אין ברירה.
יאיר, אתה ניהלת את המדרשה לאומנות ולימדת הרבה מאוד סטודנטים. מה הם היו אומרים לך על אנדי וורול כשהם היו פוגשים את האומנות שלו? תלמידים לא למשל היו אומרים זאת נוכלות?
ממש אנדי וורול אף פעם לא היה קשור לסקציה הזאת. אחרים כן, אמנים אחרים גם בארץ וגם בעולם, תמיד הייתה הערכה שאנדי וורול יודע מה שהוא עושה, שהוא מקצוען. זאת אומרת, עד כמה שאני נתקלתי, לא.
אז בארץ מאוד מפותחים, אתה אומר.
א', כן, תלמידי אומנות בישראל הם הרבה יותר מתקדמים מתלמידי אומנות בעולם. הפור שלהם מתחיל דווקא לקראת סיום הלימודים, כשאז יש להם עתיד, ואצלנו הלימודים הם גם העתיד וגם העבר, כנראה הרבה.
כן, רציתי לשאול אותך עוד משהו. באומנות של היום אתה מזהה מישהו שהוא מתכתב עם אנדי וורול, למשל אומני הרחוב, למשל אנשים כמו בנקסי, או אנשים שמציירים?
אני לא חושב שאלה, לא. דרך אגב, אלה כולם נורא אקספרסיביים. הם נורא, איך להגיד, יש בהם משהו שאתה רוצה להגיד להם, אתה צודק. לאנדי וורול אף אחד לא רוצה להגיד, אתה צודק, יהיה בסדר, אין דבר, ללטף אותו, לא. אמני הרחוב די מתמסכנים. מי שאולי אפשר להגיד שיש לו איזשהו גן שקשור באנדי וורול, זה דווקא ג'ף קונס.
ג'ף קונס, כן,
יפה. הוא גם מגיע לסכומים של אנדי וורול.
כן, במובן של אני עושה את שלי ושלי מביך אתכם, אבל יש בו איזה מין דרגה של הקצנה, שאתם יכולים לאהוב או לא לאהוב, אבל לא צריך אף אחד מכם כי רצים.
מה שנקרא הפוסט-מודרניזם, גם הגדירו את זה פוסט-מודרניזם, נכון? בגישה הזאת, הם אלה שמושפעים
מאנדי וורול. אתה יודע שאף אחד לא שאל אותך שום דבר. כשאתה רואה ציור, אני יודע מה אתה אומר, אולי עוד קו אפשר להוסיף פה, אולי ככה, פתאום, ואז, אפילו תשמע, הדיבור שלי משתנה, כי אני מתחיל לזכר בסבים, בסבתות האומנותיים שלי, קופרמן, שרייכמן, זריצקי, אתם אומרים, כן, עוד קצת, פחות קצת. ואנדי וורול אמר, זהו זה, ככה זה. זה מה שאני רוצה.
יאיר גרבוז, זהו זה.
זה בדיוק מה שרצינו.
טוב, אני מקווה, אני מקווה. תדלתי, אני אוהב אתכם, להתראות.
תודה רבה, להתראות. דיברנו בתחילת התוכנית על המשפט המפורסם של אנדי וורול, 15 דקות התהילה, שכל אחד בעתיד יהיה זכאי להן. יש באמירה הזאת הרבה מן הציניות, אבל הוא כן ראה בחלוקת ה-15 דקות תהילה להמונים, כמו לחם להמונים.
כן, זה כמו לחם הקודש, אם אפשר להגיד, יותר מלחם לצורה שויים, זה לחם הקודש, כמו בכנסייה, כלומר, כן. הוא השווה את הזוהר התקשורתי, ואת החשיפה התקשורתית, ואת הידוענות התקשורתית, את הסלבריטאות, לסוג של תהילה דתית. Mm-hmm. רק הוא הבין שהתהילה הדתית היא לא כמו של ישו. ישו קיבל תהילה דתית ועולמית לנצח, בזה שהוא היה הסלבריטי הכי מפורסם, של הנצרות, ואתה זוכר את המריבה בין החיפושיות לישו,
ישו,
מי יותר פופולרי, ג'יזוס קרייסט או החיפושיות. בכל אופן הוא אחד בדרגה הגבוהה מאוד של הדברים הפופולריים. עכשיו הוא הפך את הסלבריטאות החילונית הזאת, ההופעה הזאת בטלוויזיה, ההופעה באיזה תוכנית בישול, ההופעה אני יודע באיזה תוכנית בוקר נידחת, ברעיון שרואים אותך, מתקשרים אליך, אתה בעניינים, היום היינו מתרגמים את זה, אתה בתוך הרשת, אתה בתוך הרשת החברתית, אתה כל הזמן בתוך התנועה הזאת, את ההתגלות החילונית היחידה שיש לנו. כמובן הזה, זה מין התגלות כזאת של עוצמה דתית, דרך המדיה החילונית, דרך התחושה הזאת שכולם מכירים אותך, שאתה מפורסם. תמיד הוא חיפש את המפורסמים.
אתה יכול לעשות השוואה, תהילה שווה גאולה.
בדיוק ככה, תהילה שווה גאולה. אני מקבל את זה בידיים פתוחות, כלומר, זה באמת, תהילה היא גאולה דתית. תהילה או פרסום זה סוג של על מוות. והיום אגב את האלמוות הזה אפשר להשאיר לנצח בתוך האינטרנט, למה שאתה מת, האלמוות יכול והתהילה יכולה לרדוף אחריך או לנקום בך בצורה אחרת.
אני חושב שהמעשה הגדול שלו הוא בדיוק חתירה מתחת להגדרה המסורתית של אומנות, כי מי אנחנו שנקבע מה זה אומנות? האם השף שמבשל במאסטר שף איננו אומן? ברור, לפני 40 שנה היינו מגחיכים על האפשרות הזאת. היום אני לא חושב שזאת אפשרות מגוחרת. אולי לחלקנו אנחנו מעקמים את האף, אנחנו אומרים מה לדבר הזה ולא אומנות.
שהשף מופיע בטלוויזיה.
ברור, אבל בתפיסה הכללית הייתי אומר, זה יותר ויותר לגיטימי. אגב, סתם, רק נגיד את זה בצורה הזה. היום בטלוויזיה, אם אנחנו מדברים נגיד על דרמות, טלוויזיונות מסוימות, הם בוודאי אומנות גבוהה מאוד. אומנות גבוהה, אני חושב שיותר ויותר אנשים לא יכחישו את העובדה שאומנות גבוהה מאוד מוצאת את מקומה גם בטלוויזיה היום. מה שלא היה, נגיד...
וזה לא היה נכון אז בשנות ה-60.
בסדר, אז שוב סליחה על הקלישה, הקדים את זמנו, הבין לאן זה הולך. הבין ש... אתה יודע, הביטוי הזה, אומנות המחירה. אני כשנקלתי בביטוי הזה לפני 20 שנה, זה היה נראה לי, אתה יודע, שערותיי סמרו. כן. אני לא חושב שהיום זה מפריע לאנשים לראות את ההלחם של שתי המילים האלה, אומנות המחירה. כן, גם מחירה זה צורת אומנות. היא לא מוזיאונית, היא לא אומנות שאתה ממסגר אותה, אבל היא נתפסת כמיומנות.
כן.
ולכן הביטוי הזה כבר לא... הוא עדיין מקומם אולי במידה מסוימת אחדים מאיתנו, אבל הוא לא נראה לנו מופרך כל כך כמו שהוא נראה בעבר.
צריכים לזכור באיזה קונטקסט זה מגיע. זה מגיע בתקופה שהתקשורת עסקה באומנות בצורה מאוד מינימלית. כשהם היו עוקבים אחרי אומן, למשל אנחנו זוכרים את הכתבות על ג'קסון פולוק, איך שהאמן הוא מסתגף בתוך החדר שלו, הוא אקסנטרי, הוא שופך צבע, המצלמה לא יודעת מה לעשות איתו, זה נראה כמו איזה מבצע אנתרופולוגי, לזהות איך האמן עובד. אז זאת אומרת שמה שהתקשורת ידעה לעשות בזמנו, זה פחות או יותר הסתיים בזה שמצלמים את האמן מצייר בחדרו, ואי אפשר להפריע לו, הוא חי בתוך הבועה. ואנדי וורול עשה הפוך לחלוטין, הופך להיות בעצם היחצן, הדובר, כמו שפעם הדובר היה יוצא לעיתונות, הוא היה יוצא ומדבר אל העיתונות.
כן, אני חושב שזה זה, זה, זה לא פשוט, זה עמדה מאוד מורכבת. זה לא פשוט קבלה של העולם המסחרי הזה והפיכת עצמו לסוכן מחירות שלו. זה הבנה עמוקה ביותר, ולכן גאונית ונועזת ביותר, שהאומנות איבדה את היסוד הביקורתי שלה. בתפיסה הקלאסית, האומנות היא אלטרנטיבה לחיים. היא אלטרנטיבה לחיים החומרניים, היא אלטרנטיבה לחיי רדיפת הבצע, היא אלטרנטיבה לחיים חסרי הרוחניות. היא מביאה את הרוחניות לאדם, בעצם. ואלטרנטיבה לדברים שאנחנו שקועים בהם ביום יום. אנדי וורול הבין שהגאולה היחידה שלנו היא גאולה חילונית, כלומר, גאולה מטריאליסטית בחומר, בכסף. בהשתקפות במדיה, בטלוויזיה שמוכרים אותה למפרסמים, באומנות שצריכה פרסומת וכתבות טובות. כלומר, הוא בעצם הציב מראה מאוד 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 חזקה לקפיטליזם. ובאותו זמן הוא גם כתב את הקופון, כמובן, את המיליונים שהעמדה הזאת, הכפולה הזאת שדיברנו עליה, אפשרה לו. עכשיו, זה גילוי עצום שהאומנות איבדה את היכולת הביקורתית שלה. ועדיין אנחנו לא מתיירשים, אתה רואה, צורכים אומנות והולכים לתערוכות.
כן, אבל את עיקר הייצוגים, הייתי אומר, האומנותיים, אתה באמת רואה בפרסומות, אתה רואה בטלוויזיה, אתה רואה להקת בת שבע רוקדת ומוכרת סופר פארם, וזה יפה, זה יפה, ואתה מתענג מזה, ואתה אומר כמה אומנות זה דבר נהדר. בסוף יש סופר פארם,
נכון.
ובשביל חלקנו זה התחליף להליכה למוזיאון.
זה מעניין מה שאתה אומר.
זה במקום ההליכה למוזיאון.
סופר פארם הוא התחליף למוזיאון.
אנחנו יכולים לדבר גם על חווה אלברשטיין שמוכרת את השיר של הלונדון של חנוך לוין.
אבל לך הייתה אחרת בעניין. אנחנו מבינים שהיא מוכרת אשרה. שזה נהדר שהיא צוחקת על עצמה ויוצרת פרודיה של המיתוס של עצמה. אתה היית מהטהרנים דווקא, יונתן, לא?
כן, כן, אני חשבתי.
למה היא עושה את זה?
אני לחלוטין הייתי מהטהרנים וגם מהצקצקנים. כי אני חשבתי כל אחד זוכר את השיר שהוא פגש לפי הקונטקסט שלו. וכשאני גיליתי את השיר לונדון, ואחר כך הבנתי מאיפה זה מגיע, כמובן מההצגה אורזי המזוודות של חנוך לוין, שזה שיר מחריד, זה לא שיר קומי במיוחד, זה שיר מאוד עצוב. ולחשוב על זה ש... מי שהולך לפגוש את השיר הזה עכשיו בקונטקסט של לטריפל יש יותר סרטים, נשמע לי ממש סירוס של המקור, סירוס של הכוונה, ויהיה לו אחר כך קושי, לדעתי כמובן הפרטית, להבין ולקבל,
ללכת למקור בכלל.
להגיע למקור, כי הוא בעצם הורידו לו את השפיץ, אז ככה אני חושב.
שני דברים. א', יכול להיות שללא הפרסומת הוא לא היה יודע שיש מקור בכלל.
אחד משמעית יכול להיות.
דבר שני, שאולי המקור לא כזה חשוב לאותו אחד ש... יכול להיות, אתה כבר עושה היררכיה מסוימת, ווורול היה נדמה לי, אומר לך,
חכה. אבל אתה יודע מה ההבדל בין חווה אלברשטיין לאנדי וורול?
שאחד מת ואחד חי?
מעבר, שאנדי וורול הסכים להתראיין לכל מנחה שביקש, וחווה אלברשטיין לא. ואיזו שסרבה להופיע אצל דן שילון, וסרבה להת... זאת אומרת, היא דווקא דגלה תמיד בגישה שהיא לא מוכנה להתמסחר.
כן, אבל כמו שראינו...
ולכן, כשזה קורה, זה יוצר דיסוננס לדעתי.
כן, אבל כמו שראינו, כשוורול התראיין, הוא לא התראיין.
זה גם נכון.
וגם נכון הוא לחשוב שבן אדם יכול לשנות את דעתו. חווה אלברשטיין גם יכלה פתאום להגיע לזה בגיל 72, להגיע למתובנות חדשות.
אבל גם מנחה של תוכנית רדיו יכול גם להביע דעתו, גם זה אפשר.
הכל פתוח.
סיימנו, אבל זה לא הכל, כי לגיבור תרבות יש עוד המון המון תוכניות שהקלטנו ושידרנו, וביניהן גם על האומן בנקסי, אומן הרחוב, שיש לו קרבה מסוימת לאנדי וורל, גם הוא מדבר על תרבות הצריכה בצורה אחרת, אתם מוזמנים לשמוע, ודיברנו גם על סלוודור דלי, וגם על רנה מגריט, שני אמנים סוריאליסטים שונים מאוד אחד מהשני, וכמובן עוד על עשרות גיבורים מתחומים שונים ומגוונים. אתם נכנסים לאפליקציה שלנו או לכל אפליקציית פודקאסטים שאתם רוצים, נכנסים לגיבור תרבות וכל התוכניות יחכו לכם שם. אני רוצה להגיד תודה לטכנאי שלנו, שרון לרנר, לגלי ויינטרופ, שסייע לנו בתחקיר, לשלומי בנתיה ולאייל שינדלר, שהביא אותנו לשידור, ואני רוצה להודות לאנשי הזוהר שלנו כאן בתוכנית, לדוקטור דוד גורביץ'.
תודה רבה לך גם, יונתן.
דוקטור דן הרב.
תודה, יונתן.
אני הייתי יונתן גת, ואנחנו נתראה בשבוע הבא עם תוכנית חדשה וגיבור תרבות חדש. ביי ביי.
ביי ביי.
להתראות.